טוב, שבוע טוב, שם ייחוד קודשה ברכו שכינתה. אנחנו בעזרת השם נדבר היום במוצאי שבת פרשת מקץ על מה שאומר לנו הזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, כמובן על קטע מהפרשה, על חלק מהפרשה, אבל אני מנסה למצוא כמה שיותר חלק מהותי כדי לרכז, לתמצת את כל המהלך הכללי של הפרשה, ולא יותר מדי ללכת לכיוונים אחרים, כי קשה, אין כיוונים אחרים האמת, הכל חוזר לאותו מהלך, רק שיש דברים יותר כלליים שיכולים לשמר אותנו, לשמור אותנו בכיוון הכללי. אז אנחנו נדבר בעזרת השם על יוסף הצדיק, וננסה לראות מה העניין הזה שהוא יוצא מבית האסורים. אז על יוסף הצדיק נאמר, וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעה. כלומר, אנחנו מדברים על שנים שיוסף נמצא בכלא, עכשיו הגיע הזמן לצאת. כמובן שבפשט אנחנו נכנסים קצת לנפש הפנימית של יוסף, ואנחנו מרגישים את המועקה שהוא נמצא בה במשך כל הימים האלה שהוא נמצא בכלא. אבל הזוהר לא מתייחס כל כך לעניינים האלה בפשטות, כהרגלו בקודש, אלא הוא נכנס ומנסה למצוא משם את הרובד הפנימי כדי לתת לנו כיוון בעצם. כמו שאמרתי קצת בשיעורים אחרי הצהריים, למי שהיה, שבעצם התורה מדברת עלינו. כלומר, היא מתייחסת לאדם. היא לא באה לספר לנו סיפורים שקרו לפני כמה אלפי שנים, כי מה הקשר בין התורה הזאת אליי? התורה היא נצחית. ברגע שהיא נצחית, היא מתייחסת אל כלל ישראל, לכל הדורות, ומהכלל היא זורמת אל תוך הפרטים לכל הדורות. זאת אומרת שבכל שנה ושנה, באותו יום, אני יכול לומר בעצם בימים ההם בזמן הזה. כמו שאמרנו על חנוכה, זה בעצם קורה בכל פרשה ופרשה, בכל קטע וקטע שאנחנו לומדים, שהקטע הזה בעצם מתייחס אלינו. יתרה מזאת, אומר הארי הקדוש, אדם שעולה לתורה, נגיד שקראו לו שלישי, הקריאה שהוא הולך לקרוא בשלישי, תדבר עליו. זה הסיפור שלו השבוע. זאת אומרת שבעצם יש התייחסות כל כך פרטנית של הדבר, עד שזה מתלבש באדם עצמו, ולא נשאר ברובד רחב שאין לו תפיסה במציאות. לכן, בכיוון הזה אנחנו ננסה לקדם את העניין, ולהבין קצת יותר בסייעת הדשמיה מה שאפשר, את העניין הזה של היציאה של יוסף מבית האסורים. אם חסר לכם טקסטים, יש פה... אז בעזרת השם ננסה להבין איפה המדרגות האלה. כלומר, מבריאת העולם ועד סוף התנ"ך בעצם, אנחנו מדברים אך ורק על הסיפור של עם ישראל, וכמובן על הסיפור העצמי שלנו. אני רוצה לומר בזה שאנחנו עוברים את כל המסכת הזאת של כל התנ"ך בפרטיות בחיים שלנו, ובכלליות בעם ישראל. הכל. בהתחלה אנחנו נולדים ויש תוהו ובוהו ואנחנו לא מבינים מה קורה ואנחנו מנסים למצוא איזה מגדל בבל. בעצמנו, הכל בתוכנו. ואז הקדוש ברוך הוא רואה שזה לא כיוון נכון, אז אנחנו מתבלבלים כמו בבבל. ואנחנו הולכים לאיבוד ומאבדים קצת את הכיוונים שלנו. ואחרי זה אנחנו עושים כאלה, ואחרי זה אנחנו פוגשים בעצמנו את אברהם שלנו. ואנחנו פוגשים בעצמנו את יצחק שלנו. ולאט לאט אנחנו מפתחים בהתחלה מידת החסד בתוכנו, אחרי זה רואים שהחסד לבד, קיבלנו יותר מדי סתירות, אז אנחנו נותנים קצת גבולות, אז אנחנו מפתחים את היצחק שבתוכנו, ואחרי זה אומרים, טוב, אבל זה יותר מדי דין, אולי תעשה משהו באמצע, ואז אתה פותח ופוגש את היעקב שבתוכך, ואחרי מאבקים אתה אומר, לא, זה לא יכול להתאכן ככה, זה צריך להיות יותר גדול, אז אתה צריך להילחם עם עצמך, ופוגש את ישראל שביעקב, וכו' וכו' וכו'. ואחרי זה אתה יורד למצרים, כי אתה מרגיש לא בסדר, ואתה בגלות, ושם אתה בחושך, ואחרי זה אתה צריך לראות מה החושך הזה, מאיפה הוא נובע, כי יש לך פרעו אחד שעושה לך בלגן בפנים, ואתה צריך למצוא את בני ישראל, את הניצוצות של האור שיש לך בפנים, ולמצוא את המשה שיוציא אותך מהמצב הזה. הכל בתוך האדם, בתוך כלל ישראל ובתוך האדם, הכל. אם לא, לא מעניין אותנו ללמוד, זה לא נכון. ואני יוצא ממצרים ומצליח לצאת ממצרים, לצאת מכל המועקה הזאת, ואני הולך במדבר, ויש לי עוד פעם מסכת של מדבר לעבור, כי חשבתי שהגעתי, ובסוף של דבר אני רואה שאני בלי כלום. אז מה בניתי עד עכשיו? עד שאני מקבל תורה, ובסוף אני מקבל תורה, ומקבל תורה, וגם אחרי התורה אני עושה עוד כמה שטויות. אחרי זה אני מגיע לארץ ישראל שלי, וגם בארץ ישראל יש לי עוד מלחמות, כי זה כל פעם קומה חדשה שצריך להילחם עליה. זה לא בגלל שהשגת קומה שנגמר הסיפור. וככה בכל קומה וקומה, המאבק של אותה קומה, והפילוגים והבלגנים וכל המריבות וכל הזה, עד שאתה מוצא את הבניין, ובעצם זה הגאולה. אז הגאולה הזאת, כל הסיפור הזה, הסיפור התנכי הוא סיפור כללי וסיפור פרטי לכל אחד ואחד מאיתנו. אם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לא יכולים לקרוא את התורה באמת כפי שהיא, כי זה דבר רחוק שלא נוגע אליי ממש. אז אנחנו עכשיו מתייחסים על היציאה של יוסף. וישלח פרעו ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור. ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעו. בזוהר הקדוש, רבי אבא פתח ואמר, כן, בזוהר פותחים. פותחים לנו דלתות, פותחים לנו כיוונים. אם אתה פותח, אתה כבר יכול להתחיל להיכנס. מי שלא פותח, קשה לו. אז הדבר שלנו זה לפתוח. רבי אבא פתח ואמר, מביא לנו תהילים כדי להסביר לנו את העניין הזה. רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. מה זאת אומרת? מה הקשר בין הפסוק הראשון, וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור, בא רבי אבא ואומר לנו כאילו פסוק תלוש, לא קשור. רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. למה? משום שהצדיקים עושים שלום למעלה באבא ואמא, ועושים שלום למטה בזון, בזכר ונקבה, ומביאים הקלה לבעלה. כך אומר הזוהר הקדוש בשם רבי אבא. זאת אומרת, רבי אבא אומר לנו שבעצם הצדיק שהוא ספירת היסוד, כן? הזוהר בעצם מתרגם לנו מציאות כעץ חיים, ואנחנו נותנים לכל הספירות האלה שמספרם 10 דמויות. היסוד הוא יוסף. בינתיים אנחנו לא דיברנו כאן על יוסף, אבל אנחנו יודעים שיוסף נקרא צדיק. כן? כלומר, הספירה הזאת יסוד נקראת בשם צדיק. אז מה עושים הצדיקים? אומר רבי אבא, עושים שלום. צדיק, העבודה שלו זה לעשות שלום. שלום לא במובן של הפסקת אש, אלא להשלים את המדרגות. אז איפה הוא עושה שלום? למעלה. למעלה בין אבא ואמא. אנחנו יודעים שהחוכמה נקראת אבא, בשם נרדף של פרצוף, והבינה נקראת אמא. זאת אומרת חוכמה ובינה. אם הייתי מתרגם את זה לאיברים בגוף, זה עושה שלום בין המוח הימני והמוח השמאלי שלי. זה מה שעושה בעצם הצדיק. כלומר, הצדיק יודע לחבר בין שני סוגים של סגנון מחשבה. מחשבה שהיא סלקטיבית ויודעת להבדיל בין דברים, ומחשבה שהיא מקשרת בין דברים, משווה בין דברים. מוח ימין ומוח שמאל, שתי שיטות של גישה לחיים. יש אנשים שהמוח הימני שלהם מפותח יותר, ויש אנשים שהמוח השמאלי מפותח יותר, ומפתחים, אפשר לפתח. היום יש טכניקות איך לפתח מוח כזה או מוח כזה, וזה נותן לך יותר אפשרות ליצירה, לכל מיני דברים. הצדיק מה עושה? עושה שלום, משלים ביניהם, זאת אומרת שיש כוח בין המוח הימני והמוח השמאלי. כמובן שכשיש שלום ביניהם זה כמו חיבור, כי שלום זה חיבור, זה מוליד משהו. מה זה מוליד? דעת. כלומר, האדם יש לו דעת, ואנחנו מבקשים את זה. חונן ומאיתך חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. זה מה שאנחנו אומרים מהעמידה. כלומר, בעמידה, בברכה הזאת, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנהיה צדיקים, שנוכל לעשות את השלום הזה. ועושים שלום למטה בזון. מה זה זון? כל זה נקרא זון, כל זה זכר, והיא מלכות הנקבה. כלומר, יש אבא ואמא שהם האבות, ויש את הבן, שהוא כלול משש מדרגות, לא חשוב, עכשיו לא ניכנס לפרטים, והבת. ובעצם יש חיבור ביניהם. כלומר, מה עושה הצדיק? הוא בעצם משלים בין כל החלקים של הקומה. הוא לא מפריד, הוא לא רואה כל מדרגה כנפרדת בפני עצמה, הוא עושה שלום, הוא עושה שלמות. כלומר, הצדיק נותן לבעליו, עוד פעם, זה לא סתם בחוץ, זה אנחנו. מתי אני יכול להיקרא צדיק? כל אחד מאיתנו, מתי הוא צדיק? כשהוא רואה את החיים בשלמות, ולא בהתפרטות בלבד. אנשים שרואים הכל פרטים, 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 לא יכולים להיקרא צדיק. הצדיק הוא אדם שרואה שלמות. בכל דבר הוא לא נכנס מיד לפרט הזה ומנפח אותו, אלא הוא רואה את השלמות. כן? לענייננו, להזכירכם על העניין של האור והחושך, זה מי שחי באור. שרואה את השלמות, הוא לא רואה רק את מה שהוא מחזיק ביד שלו בחדר חשוך, אלא הוא רואה את כל המסביב, את כל מה שיש מסביב למדרגה. זה נקרא צדיק. לכן, ומה הוא עושה? ומחבר, כן? למטה, ומביאים הקלה לבעלה. מביאים הקלה לבעלה, זאת אומרת, המלכות, שהיא נקראת קלה, מביאים אותה לבעל. זאת אומרת, הצדיקים, יש להם עבודה רצינית מאוד. תשימו לב איפה הוא נמצא. הוא בציר. ממש בציר בין החלקים העליונים לבין החלקים התחתונים. באיברי האדם, כמובן שזה הברית, והברית הזאת היא בעצם המנגנון שמחבר שמיים לארץ. לכן, עושים אותה ביום השמיני. למה עושים ברית ביום השמיני? כי רק ביום השמיני אתה יכול לחבר את העולם שלך עם עולם שהוא גבוה. העולם שלנו הוא בספרה 7. ואיך אני אתחבר לעולם של 8 שהוא מעבר לטבע? אני חייב לעשות משהו ביום השמיני כדי לקבוע את הדבר הזה שיהיה בחיים שלי. אז מהיום השמיני לבריאה של הילד הזה, אנחנו מביאים אותו בעצם, מקשרים אותו לעולם הבא של אותו ילד. ואנחנו אומרים את השם שלו ביום המילה. למה? כי השם שלו בא משם. זה לא שם שבא מהעולם של הטבע. זה שם שבא מלמעלה. זאת אומרת, מעולם הבינה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הנה, חנוכה. בני בינה ימי שמונה. זה מה שהבאנו באור חנוכה בעצם. ואנחנו עושים את זה כל החיים שלנו. מי עושה את זה? הצדיק. הצדיק יש לו את האפשרות לקשור את העולמות. לכן הוא, המדרגה שלו בניקוד הוא ניקוד שורוק, שזה קשר, קשר בין העולמות. מי שמקשר בין אנשים, מי שמקשר בין אישה לבעלה, מי שמקשר בין אדם לעצמו, מי שמקשר בין הורים לילדים, מי שעושה שלום בעולם, צדיקים, כן, זה הפונקציה שלהם. הם עושים שלום בעולם, כלומר השלמה של מדרגות. ומשום זה, בגלל שהם עושים את העבודה הזאת, למי הם דומים בעצם? לקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? כן. צדיק וישר הוא. אז אם הוא צדיק, בגלל שהוא כל הזמן בשלמות, מי שבעולם הזה פועל בסגנון של שלמות, גם הוא נקרא צדיק. ולכן, משום זה, חפץ הקדוש ברוך הוא בהם. זה מה שאומר הזוהר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. חפץ בהם. רוצה אותם. כי על ידי המן שהם מעלים לייחוד קודשא בריך הוא כנסת ישראל, הם עושים כל כך הרבה מאמץ שמעלים מן. מן זה ראשי תיבות מים נוקבין. כלומר, הם מעלים עדים של רצון, של פעולה, של פונקציה כאן בעולם הזה, של פעילות, של כל הזמן לקשר בין מדרגות, לא להשאיר דבר תלוש מהמציאות. מעלים אחר כך מן לאבא ואמא. כלומר, הם מעלים רצון להתחבר בין כל המדרגות עד שהם עולים לאבא ואמא. ונעשה ייחוד בכל הקומות. אז כל הקומות האלה הופכות להיות בעצם קומה אחת שלמה. כמו שאמרנו על יוסף עם פרו, פרו מבלבל אותו עם כל מיני חלומות, אפילו משנה את החלומות בדיבור שלו, ויוסף מסדר הכל. הוא אומר לו, לא, לא, אדוני, פרו לא חלם בדיוק ככה, בדיוק אני אגיד לך איך חלמת. אתה אומר לי שהיית ביהור, לא נכון, היית על שפת היהור, הוא מתקן אותו. והוא אומר לו, כל החלומות שלך, כן, הם אחד. כלומר, אתה רואה הכל בפרטות. למה? כי אתה פרו. פרו זה סוג של נפש שרואה את הכל כדברים נפרדים ואין להם קשר בין אחד לשני. שוב פעם, אני מדבר על פרו שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, יש לנו מין תדר כזה בראש שאומר לנו, מראה לנו את החיים כאוסף של פרטים. ולפעמים הפרו הזה כבר לא יכול לחיות, כי הוא מבין שהוא במצב לא נורמלי של חיים, אז הוא מחפש את מי? את היוסף שנמצא איפה? בבית האסורים שבארמון שלו. אז זה מה שקורה לנו. מדי פעם בחיים, הפרו שלי כבר לא יכול, הוא מבין שהוא לא יכול לחיות בצורה כזאת, כי זה אנוכיות ואגואיזם אחד גדול, והולכים סתם לבלבול גדול. אבל חולמים. חולמים, ותכף נתייחס קצת לחלום, זאת אומרת שמדי פעם יש איזה ניצוץ אלוהי שנדלק, גם אצל הפרו הזה שהוא כל כך עורף ורחוק, והוא מחפש מיד את מי? את יוסף. והוא מעלה אותו בעצם מתוכיות פנימיותו שהוא שכח אותו כבר שנים, הוא יושב שם בכלא. ומשם הוא מריץ אותו, מעלה אותו מיד ומשליט אותו, כי הוא עושה אותו מלך, על כל המציאות המצרית שזה בעצם מציאות הגוף. אתם שמים לב איך צריך ללמוד את התורה? זאת אומרת שהתורה היא לא חיצונית, היא דבר פנימי לי. לכן הוא משליט אותו על כל הקומות. זה היסוד. וזולת אותם צדיקים, אומר הזוהר, לא היה שלום, דהיינו ייחוד. ומה זה היה אומר? שבעצם השפע לא היה מגיע לעולם הזה, חס ושלום. כשהשפע לא מגיע, זה בגלל שיש פגם, חס ושלום, במדרגה הזאת של היסוד, שלא עושים שלום, לא עושים שלמות, לא מחברים את הקומות. פירושו של דבר בעולם באופן ממשי, זה אומר שכל הדעות שלך, כל הרעיונות שלך, קשה להם להגיע לתוצאה אמיתית פרקטית. יש לך הרבה מחשבות טובות, אתה לא מצליח ליישם את הדברים, כי המדרגה שמיישמת היא היסוד המקשר. לא למעלה ולא למטה. כלומר, יש בלבול אחד גדול, כי בעצם כשאין את החיבור הזה, הוא נקרא שלום דרך אגב. כן, זה אחד מהשמות של קודשא בריך הוא, הוא נקרא שלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זה השלום, זה היסוד עושה את זה. זה לא סתם מילה באוויר. כלומר, השלמות הזאת גורמת לראות את החיים כחטיבה אחת, אורגניות אחת שלמה, ולא פיצול עלמא דפירודה בלשון הזוהר, עולם שאתה לא יודע מה מקשר בין כלום. כן? אז אתה עבוד בחיים. כל יום הוא יום בפני עצמו, כל שעה נפרדת, כל האנשים שאתה פוגש, אין להם שום קשר ביניהם. אתה לא מבין למה בחרו בך היום כדי לעשות ככה, ולמה קראו לך בשביל לעשות ככה, ולמה היום אתה נמצא פה, ומחר אתה נמצא שם, ולמה פתחת עסק כזה, ולמה אתה לומד לימוד כזה, ולמה... כלום. הכל ככה, כי היום פגשתי את זה. זה לא נכון. זה מי שחסר לו את הראייה הכללית הזאת. כן, זה כמו ציור שמסתכלים עליו מקרוב, אז רואים קטם. וכשאתה מתרחק, אתה לאט לאט רואה שהקטם הוא לא קטם. אתה רואה אותו איך הוא מתלבש בכל הצורה הכללית, אבל בשביל זה צריך להסתכל מרחוק. אתם רואים אנשים שרואים אומנות, תמיד מתרחקים כמה מטרים מהיצירה. למה? כי בתוך היצירה אתה רואה את הפרט, אבל אתה לא רואה כלום. אז מתרחקים מהיצירה ורואים את כל היצירה ואיך זה משתלב אחד בתוך השני. ככה צריך להתייחס לחיים. עכשיו, למה כתוב את המייחלים לחסדו? מה זה המייחלים לחסדו? אז אותו צדיק. כי הוא מייחל לחסד השם. מה זה החסד? זה כל הטוב של השם צריך לזרום. עכשיו הצדיק, בגלל שהוא דואג שהזרימה האלוהית תבוא לעולם, למלכות, אז הוא נקרא מאלה שהם המייחלים לחסדו, כי זה על זה הוא חושב וחולם כל היום. יוסף חולם על דבר אחד כל היום. איך להביא את אור השם לעולם הזה? זהו, זה נקרא צדיק. אם זאת המגמה שאתה קם בבוקר איתה, אתה בגדר של צדיק. איך אני מביא את אור השם לעולם הזה? המייחלים לחסדו. חסד זה זרימה אלוהית של טוב, של שפע, של מוסר, של כל מה שצריך, בריאות ושמחה ואושר. אז לכן, את המייחלים לחסדו, מי הם המייחלים לחסדו? הוא משיב, אלו העוסקים בתורה בלילה. מה זה בלילה?
שחרר אותו משחר.
בחושך. זאת אומרת, כשאור, אז פשוט רואים את הדברים. אבל מתי קשה? בלילה. בלילה זאת אומרת בזמן של ספק, בחושך. כלומר, לעבוד את השם בזמנים שאתה רואה את האור, זה יותר פשוט. אבל לעבוד את השם בזמנים שאתה לא מבין כלום, שהכל חשוך ואתה ממשיך, כי אתה מאמין שיש אור בקצה המנהרה, זה נקרא בלילה. ומשתתפים עם השכינה בצערה, גם השכינה נמצאת בלילה. אז מה עושה הצדיק? הוא מצטער יחד איתה כי היא בחושך, היא לא מקבלת. כי הרי כשיש גלות, יש ניתוק בין העולמות. זה הגלות. מה עשינו כשיצאנו לגלות? הקדוש ברוך הוא בעצם, מה זה גלות לפי מה שהסברנו פה? זה פיצול כל המדרגות. כלומר, בגלות החוכמה נמצאת שם, והבינה נמצאת שם, אם בכלל. וחסד נמצא שם, וגבורה שם, אין שום קשר ביניהם, וכל אחד, כמו בני ישראל שהם נפרדים. ישנו עם אחד בשורש, אבל מפוזר ומפורד בין העמים. ואז הגאולה מה זה? זה חזרה של השלמות הזאת. בסדר? אז לכן משתתפים עם צער השכינה, וכשמגיע הבוקר, כלומר, בסוף התהליך, כשמגיע הזמן של הגאולה, הם מייחלים לחסדו, הם כל הזמן ייחלו לזה, אז הם מקבלים גם כן. פירוש, עצם הרגשת הצדיק, את צער הכלל, מלמדת על שייכותו לאומה הישראלית ולצערה בזמן ניתוק הקשר בינה לבין הקדוש ברוך הוא. זה הצדיק מרגיש. הקדוש ברוך הוא נתן לאנשים את הכוח הזה לפתח את ההרגשה, את העדינות הזאת, לפתח את הרגש האמיתי מתי יש קשר, מתי יש פחות קשר, והצדיקים האלה כואב להם. כואב להם שאין גילוי השם, שיש חילול השם בעולם, שיש חילול הכבוד הלאומי של עם ישראל, כואב להם. זה מה שכואב לצדיק. לכן הוא קם ובוכה בלילה יחד עם הבכי שכולם היינו צריכים לשמוע אותו. אבל מעצם הדברים אנחנו יודעים שרק חלק מהאנשים שומעים את הבכי הזה של השכינה. ורובנו חיים כאילו כלום. והצדיקים המייחלים לחסדו יתברך, כלומר להשפעת החיים, הם מייחלים לזה כל היום, להשפעת החיים, והאור מחדש בשכינה הקדושה, מה הם עושים? הם הגורמים לחידוש הייחוד בין העולמות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה שיש אנשים שהם צדיקים שכל הזמן מתפללים לחידוש הקשר הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה בהם. מה העניין הזה? הנה, כגב נדע יוסף, ממשיך הזוהר, ככה זה בדיוק יוסף. שואל הזוהר הקדוש בזוהר חדש על שיר השירים, מאמר ג' ריחות. מהי ויריצוהו? כן, כתוב ויריצוהו מן הבור. שואל הזוהר הקדוש, מה זאת אומרת ויריצוהו? דארצולה במילין תווין. עונה הזוהר הקדוש שרוצים בו. מה זה ויריצו? מרצים אותו ורוצים אותו. לא סתם ויריצו מלשון ריצה, לרוץ, אלא לרצות ולרצות. במילים דרעבה טובה, זאת אומרת נותנים לו מילים טובות, משמיעים לו דברים טובים, מרגיעים אותו את הצדיק. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו אל תדאג. דהה ועציב מהו בור, למה? כי אותו צדיק עצוב מאותו בור שהוא נמצא בו. שימו לב, מדברים עכשיו על יוסף, אבל אנחנו מבינים שמדברים עלינו, כל אחד ואחד מאיתנו כשאתה נמצא בבור, ואתה יודע שזה זמן שאתה צריך לעבור אותו, ואתה מתפלל, ואתה מייחל לחסדו של השם, אז הקדוש ברוך הוא בא ומרצה אותך, כי הוא עציב מהו בור, ועל דה נרוצה, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, מושכני אחריך נרוצה. אנחנו נרצה אותך ונרוץ ביחד, נצא מזה. כן? זאת אומרת, נרוצה? נרה ברעבה. כן, כלומר, נהה ברעבה, נהיה ברצון. ברעותה שלים כתקייעות. ואז אנחנו נהיה בייחוד שלם כמו שצריך, כמו שרצוי. האם הדברים מובנים? כלומר, בעצם, פה אומרים לנו שיוסף הצדיק, למה הוא נמצא בבור? לא בגלל שהוא נפל עם אשת פוטיפר או משהו כזה. הזוהר לקח את הכיוונים לדבר אחר לחלוטין. זאת אומרת, אתה יודע למה יוסף בבור? בגלל שזה מצב של גלות וניתוק, ואז הוא צריך לסבול, הוא סובל את מה שהשכינה סובלת באותו זמן. כלומר, הוא סובל את צער השכינה. השכינה לא בגאולה, יוסף נמצא בבור. אין חוכמות פה. רבי אבא מפרש לשון לתורה. ויריצוהו, משורש המילה ריצוי ופיוס. כיוון שכל זמן שהיה יוסף שרוי בבית האסורים, היה בעצבות רוח ולב. עכשיו, מה זה אומר? בואו נתרגם, נחזור לספירות שלנו. אם יוסף, היסוד שלנו, נמצא בבור, כלומר, מה זה בבור? בואו נתרגם את זה לחיים. אמרנו שהבור ריק, לא לשכוח. אז כל הבורות האלה, זה לא סתם הבור שזרקו אותו האחים. לצורך העניין, מי זה האחים כאן? זה כל איברי הגוף. איברי הגוף בעצם זלזלו ביסוד הקדוש, וזרקו אותו לבור. הם המשיכו לאכול ולשתות. כאילו היסוד הזה, אפשר לעשות בו מה שרוצים. עכשיו, היסוד הזה נמצא בתוך הבור. הבור ריק, אין בו מים. כלומר, אין בו שפע. אין בו תורה. אין בו אור. אבל נחשים ועקרבים יש בו. זאת אומרת, חז ושלום, כל מיני משיכות וכל מיני דברים לקליפות, לדברים לא רצויים, של סכנה. מוציאים אותו מהבור הזה, מכניסים אותו לבור אחר. אתם שמים לב שהוא עובר מבור לבור. ושם הוא עוד פעם בבור, בתוך הכלא במצרים. אותו דבר, קליפה. אשת פוטיפר באה לבקר אותו כל יום, כדי לנסות עוד פעם להוציא אותו מהכלא. היא אומרת לו, אתה רוצה לצאת? אין לך מה לעשות הרבה, בוא איתי. ויוסף מחזיק מעמד שם בתוך הבור. כלומר, תמיד מה שבמבחן זה היסוד הקדוש. עכשיו תשימו לב, פירוש. יוסף הוא מרכבה לספירת היסוד. וכשהיה אסור בבור, היה גם כוחו העליון שבקדושה, כלומר ספירת היסוד למעלה, דהיינו היסוד הקדוש, אף הוא אסור בבור דסיטרא אחרא. מה שקורה למטה קורה למעלה. והיה כל השפע היורד מן העליונים הולך, לאן? למלכות של הסיטרא אחרא. כי אם אתה הכנסת את יוסף לבור של מצרים, אני לא צריך לצייר לכם את הדימוי. זה היסוד הקדוש שנכנס באישה זרה. אתם מבינים? במקום לתת לעם ישראל, הכנסנו את היסוד הקדוש לתוך גוף מצרים, גוף זר. כלומר, יוסף במצרים, מה הוא עושה בעצם? משפיע אור למי? למצרים. כל מה שהוא נותן להם שמחה ומצליח ונותן להם חיים ופרנסה ושפע והכל, למי הוא עושה את זה בינתיים? למלכות של הקליפה. זה מצב גרוע ביותר. כי נוקבה דקליפה נקראת בור. כנודע. וכששלח פרעה להוציא את יוסף הצדיק ממעשרו, נאמר ויריצוהו. והוא מלשון פיוס וריצוי. זאת אומרת, היה שלב כזה בחיים שלך? עכשיו אנחנו רוצים לפייס אותך, לרצות אותך. לומר לך שנשתחרר היסוד העליון ועלה מן הקליפה. עכשיו מה הוא עושה יוסף? בזמן שמריצים אותו מן הבור, מורידים לו את כל הלבושים של הקליפה, מגלחים אותו, מנקים אותו, מביאים אותו למלכות דקדושה. תשימו לב מה אומר רשי שמה, ויגלחו אותו, כן? מה כתוב? משום המלכות, בגלל המלכות, בזכות המלכות. כן? על זה אמרתי רמז קטן, כן? כשגברים מתגלחים, בדרך כלל זה בגלל המלכות, האישה, שלא רוצה כל כך זקן. כן? אז זה כתוב ויגלח. ויגלח אומר רשי משום המלכות. וזה בעצם העניין. כלומר, עכשיו הוא הולך ממלכות דקליפה למלכות דקדושה. והתחבר אל הקדושה להשפיע אל השכינה. עכשיו יוסף הופך בעצם ממצב של קליפה למצב של קדושה. אז תגידו לי, אבל עכשיו הוא ממשיך להשפיע למצרים. הוא הופך מלך על מצרים, אבל כל ההשפעה היא במצרים. כן, נכון, זה תהליך, כי כשיוצאים לא יכולים לצאת בבת אחת, למרות שזה מהר מאוד, יש שלב שזה עובר עדיין בקודם כל שליטה על כל המצב. זה יוסף שהופך למלך, או משנה למלך, ואחרי זה לאט לאט האחים, שהם כל האיברים של הקדושה, מכירים בטעות, מוציאים את כולם משם וחוזרים לארץ ישראל. זה תהליך. ואז הסתלק מנדה, כלומר הוא יוצא משם, והתעתר בבאר מים חיים, הוא עולה למדרגה שנקראת באר מים חיים, בעצם למדרגות העליונות, שמשם בא כל העניין של הזרע. כלומר חוזר ומשפיע על השכינה הקדושה הנקראת באר מים חיים. לכן נאמר, ויריצוהו מן הבור, כלומר נתפייסו לו והשיבו לו הדברים של שמחה, דברים המסמכים את הלב. כי עד כאן הוא היה במצב של צער על השכינה, ועכשיו בעצם מסמכים אותו, אז זה נקרא ויריצו ממנו. עכשיו אני עוד מוסיף עניין, ונראה לי אני יודעתי לדייק מה שנאמר ויריצו מן הבור. מאיכן היה הריצוי והפיוס של יוסף מן הבור, דייקה. כלומר, שהבור עצמו וכל מה שעבר על יוסף בבית האסורים, היה חלק בלתי נפרד מתהליך גאולתו של יוסף. מן הבור. זה לא רק שהוציאו אותו מהבור למצב אחר, אלא ויריצו, למה היה לו ריצוי ופיוס מהבור הזה? הבור הזה הוא חלק בלתי נפרד, אינטגרלי מהגאולה שלו. אבל זה אי אפשר לראות כשהוא נמצא שם. רואים את זה בדיעבד. כן? שגם זה החלק, המעבר שלך בכלא, שמה במצרים, זה היה חלק מהגאולה שלך. שמה למדת את הדברים שישמשו אותך לגאולה. ומשם בעצם הגאולה שלך נולדה. ואנחנו רואים את זה אפילו בפירוש. אם הוא לא היה חולם שר המשקים ושר האופים והיה מתרגם להם ופותר להם את החלום, לא היה מגיע לפרו, אפילו בפשט. אלא שזה נראה רק בדיעבד, בראיית התמונה הכולת של כל המהלך בשלמות. כי בזמן שאדם נמצא בבור, אז זה בדיוק העניין שלנו, כן? אנחנו דיברנו על זה היום אחרי הצהריים, וחשוב להבין את העניין הזה. כשאדם נמצא בבור, לא חשוב באיזה סגנון של בור, כן? כולנו עוברים בורות בחיים. הרי שמשפיע כוחו לצד האחר. מה קורה? זה סכנה. עצם האדם שהוא נמצא בבור, זה קודם כל, זה מצב לא טוב בשביל האדם. הוא נמצא בדיכאון, הוא נמצא בעצבות, הוא לא מצליח להתרומם בחיים שלו. אבל יותר מזה, הגרוע מזה, זה שהוא נותן אוכל, נותן מזון לחלקים הלא טובים של החיים. הוא כאילו עכשיו מפרנס אותם, את החלקים הלא טובים. הוא בונה כל יום של מועקה כזאת, בונה עוד חושך. ומפרנס חושך. כאילו מוליד ילדים של חושך, והילדים של חושך אומר לו, מחר אסור לך להיות שמח. עכשיו הבאת אותנו לעולם, אתה צריך לתת לנו אוכל, אנחנו אוכלים רק חושך. אז כל יום שהוא מתעורר ביום, הוא צריך לתת אוכל לכל הילדים האלה, הם אוכלים חושך. אז זה מכריח אותו להיות עוד יום עצוב. וזה מנגנון שהוא לא נגמר חס ושלום, זה כמו מעגל קסמים שהורס את האדם, כי כל יום הוא צריך לתת אוכל ופרנסה לכל הילדים השחורים האלה. ולכן הוא נותן לצד האחר, זה כוח חס ושלום הדיכאון. הוא מחזק את הצד האחר חס ושלום. כן, כל הבניין של היהדות זה דבר אחד, שמחה. איך להיות בשמחה? כתבו לנו בעלון של הצרפתים, כן, האם מותר להיות שמחים? כן, כי יש גישה כזאת, אולי דתי זה עצוב. כן, הייתי מוכרח להביא את דברי הרמח"ל, כן, שאומרים שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטבע הטוב להטיב, וכדי להטיב הוא ברע מקבלי הטבה. ואנחנו חייבים לקבל את ההטבה שלו ולהיות שמחים. כלומר, כשאתה מקבל את הטוב שהקדוש ברוך הוא שולח לך, מה אתה עושה? אתה מקיים את רצונו. לכן צריך להיות, לעבוד את השם בשמחה. כי אם אתה לא עובד את השם בשמחה, אז בעצם אתה לא מקיים רצונו. וכשזוכה לצאת מן הבור, אז הדברים האלה קשים, אם לא התורה לא הייתה כותבת אותם. אני לא אומר שזה קל, כן? זה עבודה קשה מאוד, וכל יום אנחנו נופלים כמה פעמים לבור הזה. ועוד פעם צריכים לצאת. וכשזוכה לצאת מן הבור, זה היוסף, וזה אנחנו, זה היוסף שלנו, אזי יחזור השפע אל, כן? אל הצד הטוב והבריא בחייו. ובכל זאת החידוש כאן הוא לקבל באהבה ובדיעבד, כי גם הזמן שהיה נמצא בבור, הוא חלק מן המהלך הכולל של תיקונו. זה לא פשוט, להשלים ממה שהיה. כלומר, מה אומר יוסף אחר כך לאחים? אלוהים חשבה לטובה. כל מה שעברתי הוא לא מתלונן אפילו שנייה אחת, לא רואים את יוסף בוכה ואומר, וואי, מה עשיתם לי? אני כבר פוש, 12 שנה בכלא, ואני מתייבש כאן בחושך הזה. עוד מעט תראו מה אני אעשה לכם. לא. יוסף כאילו מבין שזה חלק מהחיים שלו. זה הרבה זמן. אני עוד פעם, אני אוהב לחזור לראש של אותו אדם כשהוא חי את זה. יוסף לא יודע כמונו כמה זמן הוא יישאר, נכון? בשביל יוסף, כשעברה שנה, עברו שנתיים, עברו שלוש, עברו ארבע, עברו חמש, עברו שש, שש שנים בכלא, שבע שנים, שמונה שנים, נגמר, כל החיים שלו שם, הוא לא יודע שהוא יצא יום אחד. זה דיכאון אחד גדול שיכול להביא שם. הרי אנחנו פה חכמים, רואים את הדברים בדיעבד, אנחנו יודעים מתי הוא יוצא מהכלא. תוך כמה פסוקים אני עושה עובר דף, אני כבר בפרשה אחרת. אבל הוא סבל את הסבל הזה. וזה כל אחד ואחד מאיתנו. רבותיי, זה אנחנו. כל אחד מאיתנו נמצא בבור כמה שנים, כמה חודשים, כמה ימים, וצריך לטפל, למצוא את המדרגה הזאת, את היוסף הזה, כי הוא בעל החלומות, בעל התקווה. מי שחולם זה מי שיש לו תקווה. לכן קוראים לו בעל החלומות. רק אדם שחולם יכול להיות בריא. החלום זה הבריאות, חלום מלשון החלמה. אם אני מוצא את היוסף שלי, אני מחלים מכל המחלות שלי. וצריך לצאת למסע חיפוש של אותו יוסף שנמצא בבית האסורים במצרים. זה מה שעושים האחים דרך אגב. הם מחפשים את יוסף במצרים. הם איבדו את יוסף. איבדנו את היוסף שלנו. ואנחנו חייבים להיכנס בפנים. זה מורכב מאוד. הגוף שלנו מורכב מאוד. איפה נמצא היוסף שלי? איפה? ואני צריך לחפש אותו עד שאני מוצא את הנקודה. מצאנו אותה בחנוכה, זה אותו פח של שמן טהור שחתום בחותמו של כהן גדול. זה אותו דבר, זה גם יוסף. לא לשכוח, לא להתבלבל. אבל הוא איפה הוא נמצא? בקודש הקודשים, פנימה. בסדר? וזה אי אפשר לתמה. וכל עוד לא מצאנו את היוסף, הכל מפורק. רק כשמוצאים את יוסף, הכל מתחיל להתחבר. השכינה חוזרת, רוח הקודש חוזרת ליעקב ומתחיל להיות נביא מחדש. בלי החלום אי אפשר להיות נביא. בלי יוסף אין נבואה. רבי שמעון אמר, עד לא יראה יוסף ההוא עובדה, לא יקרה צדיק. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי מוסיף לנו עוד שכבה. אומר לנו, אתה יודע מה? כל עוד ויוסף לא עבר את מה שהוא עבר, לא יכול להגיע לצדיק. אין דבר כזה. אתה חושב ככה מגיעים להיות צדיק? כיוון דנתר ההוא ברית קיימה, אבל בגלל שהוא שמר על בריתו ושמר אותה בסוד של חיים, יקרה צדיק. כי הוא הסתדר עם כל המסכת הזאת, המורכבת, בתוך מצרים, הוא לא נפל בפח, הוא עמד בניסיון, יקרה צדיק. למה? כי בשומרו הברית נתעתר בהדה. מי שמר על יוסף בעצם? שמירת הברית. הברית שלו שמרה. כלומר, מה זה שמירת הברית? חוץ מהרובד הפשוט של הגוף שיוסף לא נפל בפיתוי של אשת פוטיפר. מה זה שיוסף שמר את הברית? מה זה אומר? שגם בתוך מה? יפה. שגם בתוך הכלא הוא לא הלך לאיבוד בפרטים. הוא נשאר בראייה כוללת בוודאות אלוהית שכל החיים שלו הם בניין אחד. והוא לא עכשיו נופל בדיכאון הזה של מה קורה לי עכשיו. כן, אתה מדבר איתי על אולי מחר אני אהיה בסדר, אבל עכשיו אני בכלא, אני מסריח פה. לא, אין דבר כזה אצל יוסף, הוא רואה את הכל. זה מדרגה שקשה להבין אותה, זה נקרא צדיק. כלומר, כואבת לו היד, אבל הוא יודע שכל השאר של הגוף בריא. והוא לא מתייחס לכאב הזה של היד כדי לעשות ממנו את העיקר. והוא סובל, אבל הוא לא נכנס לדיכאון הזה. זה יוסף, פירוש. שמירת הברית השרישה את יוסף בשורש נשמתו. זה בדיוק העניין. לשמור את הברית זה לשמור על הקשר. כן, במילים הפשוטות. מה זה ברית? ברית זה קשר. מי ששומר בריתו שומר תמיד על קשר עם האלוה. עם המדרגה הפנימית שלו, עם הזהות. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו זהות פנימית. צריך לשמור על קשר. קשר עין, קשר דיבור, קשר הקשבה עם, עם אותו חלק פנימי שבתוכנו. בספירת היסוד, וזה היסוד, יסוד זה מעמיד את כל הבניין. כשבונים בניין צריך יסודות חזקים. מי שיש לו יסוד חזק, הבניין שלו חזק. כן, אז זהו, יפה. כשעושים יסודות חופרים, חופרים באדמה, נכנסים לתוך הבור, אתה בונה בניין הפוך לכאורה. כן? היה פה מגרש בירושלים, שבאו אצל הבבא סאלי עליו השלום ואמרו לו, אנחנו רוצים לבנות ישיבה פה. אמר להם, לכו, תתחילו. אומר לו, אבל מי שבא ועשה את המדידות אומר שאי אפשר לבנות שום דבר פה, כי הכל חול, וכל מה שנבנה זה ייכנס לתוך החול, אין שום בסיס. הבבא סאלי לא אמר כלום, אמר להם, תחכו. הוא יוצא, ממלא לו בקבוק מים, סיפור אמיתי, נותן לאדם הזה, אומר לו, אחרי שבת, מוצאי שבת, אתה יוצא בלילה, אתה הולך להרטיב את כל האזור במים. הולך מרטיב, בסכן ההוא לא יודע, אבא בסלה אומר מה? כן, למחורת אומר לו אבא בסלה, עכשיו אתה הולך להתקשר לאותו מהנדס. תגיד לו שיבוא לעשות בדיקות. אומר לו, אבל שילמנו, זה 15 אלף דולר, זה יקר. רק על בדיקות האלה, זה שטח גדול. אומר לו, לך תעשה. בא הוא, אומר לו, תשמע, אני לא רוצה לגנוב לכם כסף, עשינו מדידות אתמול, זה הכל, זה מחשבים. בא, אומר לו, תשמע, בבא סאלי אמר לי, אני לא מתווכח עם צדיקים, זה. בא לשם, עושה, בא, הוא רואה אותו לבן. אומר לו, מה קרה? אומר לו, בחיים לא ראיתי, מה קרה פה בלילה, תגיד לי. אומר לו, לא יודע. אומר לו, אפשר לבנות בניין לפי המדידות שלי של 101 קומות. 101, כך הוא אמר לו, המספר 101, זאת אומרת יותר מגדר הטבע, 101. כלומר, יש דברים שאנחנו לא מבינים אותם, זה כוח של הצדיק. אבל אם אתה רואה את הדברים בשטח, אתה יכול ליפול לדיכאון. לכן ספירת היסוד שומרת על הבניין הזה. כי היסוד הוא הצינור המקשר הסיבה והתוצאה, הגרעין והעץ. ואם נשמור, כן, נשמר היסוד בקדושה, הרי שנשמר הצינור המקשר העליונים עם התחתונים. וזה דבר מאוד גדול. כן, למה יוסף אומר לאחים שלו מרגלים אתם? כי אתם לא יודעים לעשות חיבורים בין העליון לבין התחתון. אתם כמו המרגלים, שלא מבינים את חשיבותה של ארץ ישראל אחרי זה, בהיסטוריה. אז הוא אומר להם, מרגלים אתם אותו שורש. כי אתם גרמתם לפירוד עם היסוד הזה. זרקתם אותי לבור, הוא אומר להם את זה ברמז כמובן. מרגלים אתם, והם אומרים לו, לא, אנחנו לא מרגלים. ומה הם אומרים לו כשהם אומרים לו, אנחנו לא מרגלים? בני איש אחד אנחנו, אבל האחד איננו. מה הקשר? הם הבינו מה הוא אומר להם. אז הוא אומר להם, הנה, אתם אומרים לי עכשיו, האחד איננו. מי זה האחד איננו? אני יוסף נקרא האחד, כי אני המאחד. אז אם האחד איננו, מי כן ישנו? רק הריבוי, רק הפירוד. כי אתם זרקתם את האחד, את הכוח המאחד שלכם לתוך הבור. חנקתם אותו. שוב פעם, נחזור אלינו. אסור לנו לזרוק את הכוח המאחד שבתוכנו לתוך הבור של החיים שלנו. אנחנו חייבים להישאר תמיד בהיקון ולהיות רואים את הכל בחטיבה אחת שלמה. כי אם לא, אתה הולך לאיבוד. והאדם מקבל במידותיו התחתונות את המוכין העליונים בסוד הדעת. זה נקרא דעת, אין קישוי אלא לדעת, היסוד הוא זה שמעורר את הדעת למעלה. כשאדם מוליד, כן? ואחרי זה האישה יולדת, מאיפה זה בא? מהרצון של השתוקקות שמעלה מלמעלה, ויש זרימה, זרימה של זרע, מהמוח. זאת אומרת שבעצם יוסף גורם לכל הדברים האלה, כולם מתרגשים אליו, זה כמו שמש אחת גדולה יוסף. ולכן כולם משתחווים לו, זה הסוד. השמש, הירח, 11 כוכבים משתחווים לי. ותשתחוונך אלומותיכם לאלומתי, אלומתי, לשון מילה, ברית מילה. המילה שלי, כולכם משתחווים אליה. ולא נאמרו הדברים על יוסף בלבד, כן, אנחנו עכשיו מביאים את זה אלינו, כן, אלא על כל אחד ואחד הנותר בריתו. בנים ובנות, כי אנשים תגדנה, אז מה אנחנו? לא, זה אותו דבר. לשמור את הברית זה לא רק אצל הגברים. גם נשים שומרות את הברית, את הקשר, את היחס, את העקביות, אני ממשיכה, למרות שזה קשה לי, אני אמשיך עד הסוף. אני לא אפסיק אף פעם. שזוכה בזה להיות קשור אל שורש, אל שורשו, ואל דעתו, שורש נשמתו, ויעודו בעולם. כלומר, אני רוצה לגלות מי אני, ואם אני כל רגע נופל, אז אני לא יכול, אי אפשר. אלא זאת עבודה, זה עקביות, זה דבר שהוא המשכי, עד שאני מגלה מי אני בפנים. ובלי זה חז ושלום, הרי מחזק החושך והספק בחייו. אז אדם כשבעצם עושה את הדבר הזה, הוא לא מצליח להתגבר. עכשיו בואו תראו איך זה עובד בטקסט. וישלח פרעה ויקרא את יוסף. אתם לא רואים פה טעות? ליוסף. לקרוא ליוסף, מבא אלה, אומר הזוהר הקדוש. הוא אומר, מה זה לקרוא את יוסף? היית צריך להגיד לי, וישלח פרעה לקרוא ליוסף. ויקרא ליוסף, מה זה את יוסף? אז אומר הזוהר, לקרוא ליוסף, מבא אלה, יש לנו פה בעיה, זה לא פשוט. אלא ויקרא את יוסף, דה קוצ'ה בריחו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, העת הזה, זעים. כלומר, מה קורה פה? שכשפרעו הולך לקרוא ליוסף, מי יוצא איתו מהכלא? הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו אנחנו ברובד עוד יותר עמוק. מי היה באמת בבית הסוהר שם? הקדוש ברוך הוא. זה המצב, לכן יוסף נמצא שם עם קוצ'ה בריחו, וכשפרעו קורא להם, לא רק יוסף יוצא, קוצ'ה בריחו יוצא. מה זה אומר לחיים שלנו? כשאתה יוצא מהדיכאון שלך, את מי אתה משחרר? את קוצ'ה בריחו בחייך. יהיה לך יותר עושר, כי אתה שחררת את השם, גם השם היה כבול כביכול. לא היית נותן לו אפשרות לעזור לך, כי הוא היה איתך בכלא. אבל כשאתה משתחרר, יוצא מזה, אתה משחרר אותו, ואז השפע שלך מתרבה. ללמדנו שיציאת יוסף מן הבור היא בעצם סוד יציאת השם עצמו מן הגלות. כי יוסף בבור הוא סוד ישראל הנמצאים בגלות. כן? איך נקרא עם ישראל? שארית יוסף. אנחנו שארית יוסף, אנחנו היוסף הזה. וכשאנחנו בגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות איתנו. וכשיוצאים, הכתיב הקדוש ברוך הוא גאולה לעצמו. הרי איך ראינו את זה? כמו שנאמר, ושב השם את שבותך, אותו דבר, וריחמך. מה זה את שבותך? שיחד עם שבותך, כשאתה ישראל חוזר לארץ ישראל, שב גם השם בעצמו כביכול. אתה מחזיר את הקדוש ברוך הוא איתך. דהיינו שחוזר הגילוי של הקודש בעולם ומתגלה הדיבור האלוהי. מה זאת אומרת מתגלה הדיבור האלוהי? למה דווקא הדיבור? כי הרי איך היא נקראת? ברית, נכון? ברית מה? מילה. זאת אומרת שכשהיסוד משתחרר, המילים משתחררות. רוצה לומר שמי שהוא בעצם סגור בבית האסורים, מה סגור אצלו גם? הדיבור, הוא לא מסוגל לדבר בכלל. הכל סגור. זה הולך ביחד, ברית ומילה. זה מעניין מאוד. זאת אומרת שזה הפה של מטה. הוא קשור לפה של מעלה, זה אותו דבר. אדם שלא מצליח להוציא מהפה שלו, לא מצליח להתבטא, הוא סגור, הוא נמצא בבית האסורים שם. ואנחנו חייבים לשחרר את הדיבור. מה מלמדים את יוסף לפני שהוא משתחרר? 70 לשון. בא גבריאל המלאך, בתוך הבור, בלילה שהוא הולך לצאת, מלמד אותו 70 לשון. מה זה אומר לנו? שהדיבור מתחיל לצאת. פשוט מאוד. פתאום 70 לשון הוא מסוגל לדבר עם כולם. את כל הלשונות הוא מצליח להיות בעצם משפיע לעולם כולו. ממצב שהוא היה סגור, אחד יחידי, גנוז, אף אחד לא מכיר בו, האחים זורקים אותו, תלוש, הנה בעל החלומות הלזה בזלזול. פתאום מתחיל להיות המשפיע, המדבר, מה שיגיד לכם יוסף, תעשו, איפה? מה זה הסוויץ' הזה? נכון, נפתחה לו בגלל שהוא תיקן את הבניין, המלכות נפתחה. עכשיו תשימו לב, וזהו שממשיך בזוהר הקדוש. תראו מה אומר הזוהר בקדוש, בתהילים, בדיוק אחרי מה שאמרנו, עד עת בו דברו. תראו איך הזוהר מאוד מאוד עדין, אבל אם אתה לא מבין את זה, אתה סתם קורא פסוקים. עד עת בו דברו, עד מתי? אמרת השם צרפתו. צרפתו, כן? צרפתו. הדאוד הכתיב, ויקרא את יוסף. כלומר, כשבעצם, מה? צרפתו, כן. צרפת. וצרפתים כי צרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. ככה כתוב. כלומר, הצרפתים, זה התיקון שלהם, זה הכסף. לא, לא, באמת. בשביל זה הם נשארים שם. כולם אומרים לנו, הייתי בסמינרים לפני שלושה שבועות, זה רק בגלל הכסף. רק בגלל הכסף. כן, הם רוצים כולם לבוא לפה, אבל מרוויחים כסף. והם אומרים לנו פה, לא מרוויחים כסף בארץ, אז אנחנו רוצים להישאר שם, להרוויח עוד קצת. הבעיה זה ש-80% מהילדים מתחילים להתבולל. אז הם לא עושים את החשבון הנכון. חבל. ואחרי זה מתחילים לפקוט, שהבת שלו עכשיו עם זה, והבן שלו עם זאת, וזה, וזה, וזה. כן, אמרה לי אישה, אני מחכה שהבת שלי תשתחרר מהאוניברסיטה, ואנחנו עולים. אמרתי לה, בת כמה בת? היא אמרה לי, בת 3. כן, זה בדיחה צרפתית. טוב. אז עוד שהריצוי היה בסוד החן שנתן הקדוש ברוך הוא ביוסף. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מרצה את יוסף, הוא נותן לו חן. יוסף הוא בעל חן, כדי שיוכל לעמוד בפני פרעה. זה לא פשוט לעמוד בפני פרעה, כי אתה עכשיו צריך חן. איך פרעה מקבל את דברי יוסף יותר מדברי החרטומים? מה קורה פה? זה מהפך עולמי. אתם יודעים מה הוא אומר יוסף לפרעה בחלום, בפתרון? אתם יודעים מה הוא אומר לו? האלוהים שלכם הולך למות עוד 7 שנים. זה מה שהוא אומר לו. מה היה עושה מלך רגיל? חותך לו את הראש. תוציא אותו מפה מיד, תחתכו לו את הראש. מה זה בזלזל באלוהים שלנו? זה מה שאומר יוסף. הטבע, זה האלוהים של מצרים, לא יכול לפרנס את מצרים. עוד 7 שנים יהיה רעב. והוא מקבל את דבריו. למה? כי ליוסף יש חן. והוא יודע לומר את הדברים. דאמשיך עלי חוטה דחסד. הנה, הזוהר ממשיך. למה יש לו את החן הזה? כי הקדוש ברוך הוא המשיך עליו חוט של חסד. למי הבלה חינה קמד פרעה. כדי שיהיה לו חן כשהוא יעמוד בפני פרעה. מאיפה בא החוט של חסד שלו? מה? יפה מאוד. כתוב, הלומד תורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מביא עליו, מושך עליו חוט של חסד ביום. עכשיו הלילה והיום, בואו נתרחק קצת. מה זה הלילה אצל יוסף? זה כל השהות שלו בבור. מה הוא היה עושה בתוך הבור? לומד. הוא היה קשור לעבריות שלו. לכל מה שהוא למד אצל האבות. הוא היה צדיק. אז בגלל שהוא למד במשך הלילה, כשהגיע זמן יומו, הבוקר שלו, היום שהוא יוצא מהכלה, הקדוש ברוך הוא נותן עליו חוט של חסד. יש לו בניין עצום. והוא יכול לדבר בפני עמים. ובאמת עניין זה קשור לפתיחת פרשתנו. איך זה קשור לפתיחה? ויהי מקץ. מה זה ויהי מקץ? פתח רבי חיה ואמר באיוב כ"ח, קץ שם לחושך. מוריי ורבותיי, גם לחושך יש סוף. לא לפחד, זה אילוזיה. אשר פירושו בפשטות שהקדוש ברוך הוא שם קץ לחושך. דהיינו שהגבילו בזמן והגבילו בעוצמה, כמו שהיה ביוסף הצדיק, שעבר מבור שישליחו אחיו לתוכו, וירד לבור אחר בבית האסורים במצרים, ובכל זאת התקיים בו קץ שם לחושך. יום אחד פתאום התחיל להאיר את כל החיים של יוסף. כל מה שהיה חשוך עד עכשיו פתאום תופס אור גדול. ויצא משם, לא סתם יצא משם, אלא כשליט על קליפת מצרים, הופך להיות מלך ביום אחד. בסוד ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים. אמר רבי חזקיה בשביל למשול. מה זה ויעבור בכל ארץ מצרים? מי המושל על כל ארץ מצרים? על כל המדרגות. אתם מבינים מאיזה מבירה עמיקתה, כן? לרמה איגרה. כן? ממש, כמו מרדכי, בדיוק. זה אותו סוד. כן? מרדכי זה ספירת היסוד. יסוד האבא. ובהרחבת העניין, בסייעתא דשמיא, נאמר, כי פרעה מלך מצרים, הוא רמז לאדם, אשר כל עולמו הוא הרצון לקבל לעצמו בלבד. זה פרעה, זה הפרעה שלנו. והאנוכיות שלו גדלה ומגיעה למימדים כאלה שאין כבר אפשרות לחיות כך. הוא כבר מבין שהחיים שלו הם לא חיים. זה אנחנו, כן? והוא סוד הפסוק, ויומר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי, ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך, לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. כלומר, המציאות האדמית הזאת, שנהייתה כל כולה פרעונית, מחפשת איזה יסוד אחד קדוש, יוסף כזה קטן שמסתתר בתוכה, והוא אומר לו, תשמע, אני חולם חלום אבל אין לי פתרון. אני רוצה להתקדם בחיים אבל אני לא יודע איך. פרעה מחפש את הרובד הפנימי הנקרא ברמז יוסף. זאת אומרת שמצרים פה עושה תשובה בדמותו של פרעה. היא מחפשת מצרים את הקרבה לעם ישראל. כי מי חולם בעצם? כולם חולמים ביחס לעם ישראל. זאת אומרת שפרעה בעצם התקרב, עשה מהלך של קרבה. לכן הוא מחפש את יוסף, שהוא סוד ההשפעה וגילוי החסד. יוסף הוא המשפיע, פרעה הוא רק מקבל. פתאום הוא מוצא אחד שהוא נותן, נותן, נותן. הפך, אנטיטזה, בכל מצרים הוא לא מצא אחד כזה. כולם רק אגואיסטים, כל אחד כמה שיותר לגנוב לעצמו. הוא רואה אחד שהוא רק משפיע. משפיע, נותן פתרונות, נותן זה לכל אחד ואחד. הוא אומר, רגע, קורה פה משהו. ורק על ידו יוכל האדם להתקיים ויחד עמו כל העולם כולו. כלומר, אני מזמין את עצמנו, כן? שנמצא כל אחד את היוסף שלו בפנים. כי רק על ידי היוסף הזה, רק על ידי רצון להשפיע, כשנפתח את הרצון הזה להשפיע על הזולת, על ידי זה אנחנו חיים יותר טוב. ועל ידי זה אנחנו יכולים לגלות את אור השם בעולם. זה לא רק בשביל החיים שלנו, האגואיסטים, אלא לגלות את אור השם בעולם, על ידי מה? על ידי השפעה, נתינה. כי דיבורו של החלק הזה באדם, הוא דיבורו של חלק אלוהה ממש, אשר בו. זה הדיבור. לכן את את בו דברו, אומר הזוהר, עד שהדיבור האמיתי שלך יתחיל לצאת. וזהו שעונה לו יוסף, ויען יוסף את פרו, לאמור, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרו. אתה יודע, כשאני מדבר, זה לא אני מדבר. יוסף אומר לנו, לכל אחד מאיתנו, זה הדיבור האלוהי, הוא עובר רק דרכי, אבל זה אלוהה מדבר. השלמות באה מכוח גילוי החלק האלוהי אשר באדם. כלומר, כל עוד אתה מדבר כאדם, עוד לא עלית למדרגה. ברגע שהדיבור האנושי שלך נותן מקום לדיבור האלוהי, ואתה צינור לדיבור האלוהי, מיד רואים שיש הבדל. מיד רואים שזה לא הוא מדבר. אלא שקודשא בריך הוא מדבר בגרונו. יוסף הוא החלק האלוהי הגנוז והנעלם בתוכיות האדם. ללא גילוי של יוסף, הרי שאין כאן אלא דמות פרעו ולא דמות אדם. אנחנו כולם פרעו כל עוד ולא מצאנו את יוסף שבנו. וזאת מפני שאותו חלק נשמתי הנקרא יוסף, הושלח לבורות החיים ולמדרגות החושך החיצוני. כל אחד זורק את היוסף שלו לכל מיני בורות. עד הגיע קיצם של חיים שכאלה, אותו יום אשר בו חייבים אנו להוציא מתוכנו את התוכן האלוהי הגנוז, יום אחד נופל לך הסימון, מן האסתר אל הגילוי, ובצורה מהירה, כן? וזהו ויריצו מן הבור מהר, בריצה. וכל זה נעשה, מתי? כל הסיפור הזה שאנחנו קראנו עכשיו היום בפרשה, מתי זה היה? בראש השנה. סיפור הזה היה בראש השנה. יוסף יצא מהכלא בראש השנה. מה אנחנו עושים בעצם בראש השנה? אותו דבר, יום בו יצא יוסף מבית האסורים והבן. כלומר, מתי אנחנו באמת יכולים למצוא את הרובד הפנימי היוסף שבנו? בראש השנה. שם זה יום הדין, שם אנחנו עושים חשבון נפש פנימי, ומשם אנחנו מוצאים את היוסף שלנו. ועיקר הדבר הוא שהגיע הזמן המכוון שהיה צריך יוסף הצדיק לצאת מבית האסורים. יש זמן לכל דבר. קץ שם לחושך, יש קצבה. אל תחשוב שכל החיים שלך אתה תסבול ותהיה במצב הזה. זה יעבור. ומזה נסתובב שחלם פרעו חלום, לכן עשו את כל הדברים מסביב, כי יוסף הגיע הזמן שהוא יצא. ולכן יציאתו של יוסף היא הסיבה, וחלום פרעו היה רק המסובב. וזהו שאמר ויהי מקץ שנתיים ימים. מה זה שנתיים ימים? בקשר למה שנתיים ימים? הוא פרעו חולם. בקשר למה שנתיים ימים? בקשר ליוסף שהוא בכלא. כלומר, אני לא מבין מה הקשר בין שנתיים ימים של יוסף לבין פרעו חולם. אתם מבינים מה הקשר עכשיו? כי יוסף עכשיו הגיע קץ שהוא יעלה, אז פרעו חולם. כלומר, כשהגיע הזמן שלך לצאת, אל תדאג, יהיו מלא דברים מסביב שיגרמו לך שזה יצא. אז פה זה היה חלום. שנשלם זמן שהותו של יוסף בבור, ומיד נאמר, הוא פרעו חולם בסוד ההחלמה. זאת אומרת, הגיע הזמן להחלים. אז יהי רצון שנבין שכל הפרשיות האלה וכל התורה בכלל, כן, זה בעצם מדבר עלינו ככלל, כפרט, ואנחנו צריכים לקחת את כל האנרגיות האלה, את כל העוצמות האלה, לחפש את היוסף שבנו, לצאת עם זה בעוצמה גדולה ולשלוט על כל מצרים, על כל המצרים שבנו. זה נקרא יציאת מצרים, זה מתחיל כאן, הגאולה מתחילה מזה. לכל אחד יש מצרים כאלה, חניקות כאלה, ואנחנו צריכים למצוא את היוסף שישלוט על כל זה. וכשהוא ישלוט על כל זה, אז הוא משביר לכל ארץ מצרים. אפילו שיש רעב בחוץ, כן? האדם הזה, האומה הזאת, יש לה שפע. שפע, שפע, שפע. ויהי רצון שנזכה לכל אלה. אמן, כן, יהי רצון. שבוע טוב.